לומדת קוף ג' קוף ל' ד' שם יחידה אחת. אני זוכר שאת קוף ל' אנחנו צריכים להשלים. אנחנו פעם באה בעזרת השם נלמד את קוף ל' ה' פסקה ארוכה, וככה באמת מאוד קשורה לימים האלה, ואז בשבוע האחרון נעשה את כל ההשלמות כאילו, אז נזכור להשלים גם את קוף ל'. בסדר, זה פשוט יש כאן איזה נושא אחד ש... הייתי שמח שנשלים אותו היום. כן. אז בואו קודם כל נקרא קצת את הפסקאות. צריך לעשות את כל המצוות כולן בשמחה, מפני שהן מפתחות את החוש של הנועם ושל האהבה האלוקית, המסותרת בעצם טבע הנשמה. והפרישות מכל חטא גם הנה להיות מקושרת למטרה קדושה זו, מפני שהחטא מעביב הוא את הארת הנשמה על ידי החירות המעשית הולכת ומעבבת את הצלילות רוחנית, וזה התגדלות של אור הנעימות האלוקית מתעכבת, והדעה צריכה להתגדל בין בערכיה המעשיים ובין בערכיה הרוחניים, עד שהכוח הנשמתי יגדל כל כך באופן שימצא און לסדר את החיים כולם, הכלים הפרטיים, בצורה הגונה, שהפרח העליון של החיים שהוא העונג הכללי הכולל את כל העינוגים הנצחיים, שכל העינוגים הזמניים משפיעים גם כן ממנו, שהוא העונג של נועם השם, יהולך ופורח בהצלחה וגדולה. אז רב כאן מפגיש אותנו עם כמה מושגים שבהם הוא גם מתעבר בפסקאות הבאות. הרב מתחיל מזה שצריך לעשות כל מצוות כולן בשמחה. זה מצב נפשי מיוחד שקשור למצוות ולקיומן, והרב אומר שבזכות זה מפתח את החוש של הנועם. אז כאלה שהשמחה היא יוצרת את המרחב הנכון שבזכותו, והיא נועם השם עלינו, הנועם ילך ויתגלה בשמחה דרך המצוות בזכות השמחה שבהם. ו הרב גם בהמשך אומר שצריכים גם את הפרישות מכל חטא, שגם היא באה יותר בסומרה, שלא יהיה משהו שיעיב על הנועם המיוחד הזה, כן, ההתגדלות של אור הנעימות האלוקית מתעכבת אם יש איזה חסימות. ואחר כך מדבר על דעה שצריכה להתגדל בין מרחי המסיעים ובין מרחי החונים, עד שבסוף יתגלה הפרח העליון של החיים שהוא העונג הכללי הכולל את כל העינוגים כולם, שהוא העונג של נועם השם. אפשר לומר שיש כאן שלוש מדרגות מרכזיות שהרב כאן מדבר עליהן. המדרגה הגלויה יותר היא מדרגת השמחה, המדרגה הפנימית המקורית היא מדרגת הנועם, והשורש שלה הוא שורש יותר עליון שהוא מדרגת העונג, העונג של נועם השם, שבזכות שיש שמחה יש נעימות, בזכות שיש נעימות אז הפרח העליון של כן, שהוא העונג של נועם השם, הפרח העליון של אחים שהעונג של נועם השם יהיה פורח בברכה גדולה. אולי כדי להבין קצת את המושגים נראה לרגע, נציץ שנייה גם, אני קורא קצת בפשט את הפסקה הבאה גם. מי שרוחו מלא מופעת אור אינסוף, כל הרעיונות הכתובים הם לוחצים את לבבו, הוא נמצא בהם קורת רוח, כן צריך לענג את נשמתו בעונג העליון החופשי של אלמא דחירו, שהוא אור התענוג העליון של חדוות השם העליונה, חדוות עולמים של זיו אור חיי עולמים. וכאן הרב את הביטוי שהזכרנו, עונג של עולם השם, קורא לו העונג העליון החופשי על מדחרו, שהוא התעונג העליון, והרב מחבר זה לעוד מושג נוסף של חדוות השם העליונה, שהוא מגלה בצורה של חדוות השם. אנחנו כבר רואים בפסקה קופלמת ג' שהרב מעמת את מה ש... אם קראתי נכון פסקה קופלמת ד', את המדרגה הכי גלויה, את המדרגה הכי מקורית, מעמת ביניהם ביחד, שזה יסוד העונג והשמחה, דרך שתי דרכים שהרב מביא אותן. אנחנו נראה בהמשך שהרב את העונג ייחס לענווה, את השמחה הרב ייחס ליראה. הרב הפסקה הבאה יאמר שבגלות יש יכולת רק להיות קשור אל העונג, אבל הופעת ארץ ישראל היא זאת שגם מגלה את מדרגת השמחה. כן, זה רק איזשהו ראייה כללית כזאתי של הדברים שעליהם הרב כאן מדבר בשתי עמודים שפרוסים מול עינינו. אנחנו כבר קצת דיברנו מושגים עליהם בעבר, אני אעשה ככה באמת קצת יותר לסדר אותם כאן מתוך הפסקאות האלה כאן. ובעצם זה ברור שאם אתם זוכרים, אנחנו רוצים כבר מתחילת הסדר במיטו של עונג, באמת גם דיברנו על עדן, ונשי גם קצת על נועם אפילו קצת לדבר, וגם על ביטוי של עושר, אחר דיברנו, וכן, אני לא פרש דיברנו גם על נועם, גם על עושר דיברנו, וכל הפסקות אחר בהמשך דיברו יותר איך את כל דברים האלה מחדירים אל תוך העולם הזה, וזה מה שירד עד אפילו לטיפול בכל החמץ העולמי, וכל הסוגיית הרע, זה דברים שיותר דיברנו עליהם פעם שעברה, עם כל סוגיית עלת נתרצות, איך מטפלים הדברים האלה, ואולי אפשר, ועכשיו הרב כאן, בפסקות שלנו כאן, ברבת הפסקות האלה כאן, מדבר על סוגיית השמחה, כן? ואפשר לומר שאין שמחה כאתרת הספקות, ששמחה היא קשורה לכל מיני מצבים שהיו עד עכשיו בצורה של ספקות, דענו בתהליכים של בירור, שהמציאות לא העירה במסורה מלאה, עכשיו, הפריצה של הדברים אל המקום שמגדיל את הכל, מרענן את הכל, נותן חיות לכל, זה מדרגת השמחה. אני כבר קצת נעזר בפסקה קוף למדלת, שהוא אומר שאי אפשר להגיע לשמחה אלא בארץ ישראל וחוץ לארץ, כל מה שאפשר להיות קשור רק למדרגת העונג. בצורה כללית אני לומד מזה שארץ ישראל היא מילה נדפת למילה שמחה, וארץ ישראל זה בעצם מידת הארץ, זה המידה שקשורה לאיך האור אלוקי מופיע, חי בתוך המציאות עצמה. שאם אנחנו מלא קצת נדבר על דברים בשפה פנימית, אז כמו שהזכרנו בעבר בספר יצירה, אין למעלה מעונג, אז העונג הוא המקור של הכל, כן? עדן הארגן, מה שממשיך ממקום הכי אצילי הכי עליון, זרמים אל כל המציאות עצמה. אם קצת, טוב אולי ממשך אני קצת יותר אדייק את הדברים, יכול להיות שהעונג הוא לא, לפעמים, אני אגיד ככה, לפעמים העונג ייצג את מה שעומד במקור הכל, לפעמים הוא ייצג את מה שמעורר בנו את הקבלה ממקור הכל, כן? אבל תמיד יהיה כל זה קשור אל המדרגה השורשית העליונה. נועם זה כבר קשור, והיא נועם השם עלינו, זה קשור כבר ליכולת הספיגה והקבלה של דברים. אני מתאר בצורה כזאת שזה עדיין, כמו שהרב כאן מתאר, זה עדיין במקום מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד עליון, אבל במקום שיש בו צד מסוים של התאמה למציאות. העונג תמיד מבטא את מה שמעל המציאות. כמו שהזכרתי כמה פעמים שם בעל שם טוב, שעונג שאינו מתחדש אינו עונג, שהוא בעצם הפקיעה למה שאף פעם אי אפשר לספוג אותו. זה בדיוק מה שרב כאן כותב כאן, משחרור מלא מהופעת אור אינסוף, כל תקצובים לוחצים תבוא ונוצא ממקועת רוח. כן, צריך לענג את שבתו בעונג העליון החופשי, שעונג זה בעצם מדרגת חיים כזאת ש... אופלה. רגע. בסדר. מדרגת חיים כזאת שמצידה הנפש שמצידה הנפש לא תמלא, כי היא נוגעת במקום שבמותו תמיד יהיה נבדל, תמיד יהיה מעל החיים. והנועם נותן לאותה מדרגה איזושהי יכולת של עיכול ויכולת של התאמה שלה אל החיים עצמם, אבל עדיין גם במדרגת הנועם אנחנו מדברים על משהו עדיין מאוד מאוד אצילי ומאוד עליון, והשמחה היא קשורה לארץ ישראל, היא קשורה לאיך הדבר הזה מונחך בתוך המציאות. אז אתם יודעים, כבר דיברנו בעבר באורות הקודש ב', ראינו שהנועם קשור אל הבינה, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, והעונג הוא אולי מקום מאוד מאוד פסגתי שקשור לבינה, על מדחר הוא הרב כאן הזכיר, אבל הוא בעצם במקום שבו הבינה פונה אל הכתר, פונה אין למעלה מעונג, אל המקום הכי נשגב של החיים, והשמחה תהיה קשורה יותר למידת המלכות, למידה הזאת שמנחיכה את הדברים בתוך סדרי החיים שלנו. מה זה איך? בבינה. ככה הרב כותב פורש באורות הקודש ב', בדרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותי השלום, שהיחס בין הבינה לבין היסוד. ראינו זה ממש בסוף הסדר של כן, של הטוב העליון שם. מה זה? נכון, כן. כן.
עונג ועדן האגם, זה כולל מתוכו גם השפעה,
הנער
והאגם.
כן, לא, אתה צודק, שלכן אמרתי, שכל מיני, אני לכן קצת מדייק את עצמי, שעונג זה נמצא בתוך המרחב של הבינה, כן? שהיא זאת שמחבטת מקור הכל אל מה שלמטה. אבל באיזה צורה היא מחבטה, באיזה שהיא מפנה את הכל כלפי מעלה. וזה לכן בספר יצירה כתוב, אין למעלה מעונג, שעונג שאינו מתחדש אינו עונג, שזה לכן מה שבעבר רמזנו, על הבדל בין אימא אילאה לבין התבונה, בין הפנייה כלפי מעלה לבין התביעה כלפי מטה. שיש מקומות אבל שבהם הרב מייחס את העונג אל הכתר עצמו, אל המקום שומע לקובץ, זה בעצם מה שנסתכל כאן בקובץ א' תף תף למד ב', שהוא אומר, העונג היותר עליון הוא מה שמתענגים על העונג של השם מצד עצמו, כן, שיש איזו התענגות על הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה תפיס בראות הדליבה, אף אגב זה לא תפיס בשום מחשבה, כן, דברים שקשורים לדברים שדיברנו בשיעור הקודם במאמר דעת אלוקים, שדבר שאף מחשבה לא יכולה להכיל אותו, אלא הוא קשור לראות הדליבה, כן? שאני רק מדייק, זה מה שמתענגים על השם מצד עצמו, זה לא מתאר את השם מצד עצמו, אלא מקום שמרחב עמוק פנימי, שכל מיני פונה אליו, כן? שזה בעצם אותו מדרגה של עם מדרחו שפונה, אבל זה הקמיע להיות קשור אל הראות הדליבה, אל הדבר שאי אפשר לעולם יהיה לתפוס אותו במחשבה. בכל מגמת השכלות אורונית, בעבודות כולן כדי לפתח שבילין, לא נגבר עליון זה, שאין קץ לעולים שבו, ומתאב אלם תכלית וקץ, בכל שאני שמע צייר נטף אחד מעדן עליון שבעליונים, זה נעשית מדושנת עונג, לא רבה ממנו הוא נובע, בשיר השירים מסעד על הנקודה הזאת, זה ממש דברים שדיברנו בשיעור הקודם, הם גלה באהבה בתענוגים, שכל אדוני עולמים, הם רק נשים קלים מאור זוהר עדן נחלי תענוגיה, שרם חכה לאור עדן זה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, שזה בעצם מדרגה שעין לא ראתה אלוקים זולתך, שבעצם קשורה למקום שאין בזולתיות, אין אף דבר שנמצא בזולת אליה, יעשה למחכה לו שכל מה שאפשר, כן, עין מחשבה לא תפיסה בי, עין לא ראתה אלוקים, אלא יעשה למחכה לו, כל מה שאפשר להיות קשור אליה זה בחיקוי הלב הפנימי. אז זה בעצם המדרגה העליונה הזאת של אותה נקודת עונג, שהיא כמו שהרב כאן תיאר בפסקה קוף למדבט, שלכן כל דבר בעולם אדם לא מוצא בו קורת רוח, הרב חיבר את זה לביטוי חדוות עולמים, שאנחנו יודעים שביטוי חדווה נעשה בשרו חידודים חידודים, מבטא איזשהו קורת רוח סמויה, אבל שתמיד נמצאת במקום כזה של גילו ברעדה, שאין אף פעם איזשהו מידה של יציבות אל מול המדרגה העליונה הזאת. ואני חוזר מלא לפסקה בקוף למד א', זה בסדר? לפסקה בקוף למד א', שהוא אומר שהפרח העליון של החיים שהוא העונג הכללי, שכל הנוגעים לבנים משפיעים גם כמנו, הוא העונג, אבל הוא אומר של נועם השם. ולמה הוא העונג של נועם השם? כי התכלית בסופו של דבר של העונג הזה היא לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, שהתכלית של העונג הזה היא בסופו של דבר להיות כזאת שגם נעכל, מתעכלת ונספגת ונעים כתשמרים בבטניך, שיש לה את יכולת ההכוונה של האל החיים עצמם. אז אנחנו תמיד יונקים ממשהו מעבר לכל יכול של תפיסה, וזה אהבה בתנוגים של שיר השירים, אבל בצורה כזאת היא שתהיה נעימה, שתתאים לנו, כן? לפי זוכרני ארצו את זה שם בפסקות המקבילות לכל הסדר שם כאן באורות הקודש וטוב הכללי, אומר ש... לא, זה בעצם... לא נזכר זה בהמשך שם, אבל הוא מזכיר שם את מתוך חלקנו, מה נעים גורלנו, את הנעימות של הגורל. הגורל, שהגורל גם קשור לנקודה, כן, דיברנו על זה קצת בפורים, כאילו, נכון, על הגורליות הזאת של, שקשורה למקום הזה, הלא ידוע הזה, שהוא פילי כולו, אבל אצל עם ישראל נעים גורלנו. זה מקום כזה שיש לו יכולת של התאמה אל המקום הנתגב הזה, והוא גם מתגלה לא רק בצורה שמערכת את החיים, בצורה כזאת שגם יוצרת את הניחוחות של החיים, אבל כל זה במקום גבוה מאוד. ועיקר מה שהרב אומר, קודם כל בפסקה קוף למד א', שבסופו של דבר, כדי לתת לחוש הנעם הזה, את היכולת, זאת אומרת, את התביעה, שהאור אלוקי יתגלה גם בצורה של נועם, במקום המאוד עדין, במקום המציל שלו, זה מצריך לבנות את עולם השמחה. שעולם השמחה זה עולם של המצוות. תחת אשר לא עבדת את השם ככה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, שכל עניין המצוות זה בעצם איך יש כאן בעניין חיים חי, מלא, נוכח, ארצי, שהוא זה שמגלה את האור הלוקי הזה, אז שיש תנועה של שמחה, זה מה שיוצר את היכולת שהעונג יתגלה בצורה של נועם, שהעונג יתגלה בצורה שנעימה לנו, שמתאימה לנו, זה בעצם מה שהמדרגות הנמוכות של החיים מלוות אותו. אב רומז בכל פסקה קוף למד א', שלא מספיק רק מצוות עשה, צריכים גם מצוות לא תעשה, לא מספיק רק הצד החיובי שנעשה דרך בעניין השמחה, שזה בעצם כל עולם המצוות איך בונה בנו חיים איתניים אלוקיים, אלא כי מתחת למלכות יש את כל העולמות הירודים, את משם יפרד והיה לארבע ראשים, הירידה לעולמות ביה, לכל עולמות הנמוכים, ששם יש כבר הרבה סכנות בעולם, ולכן צריכים במקביל לעבודה החיובית של עבודת השמחה, צריכים גם את ההיזהרות ואת ההיזכחות מכל החטאים שמעיבים על הנשמה, כדי לא לעכב בידי הנועם להופיע, צריכים גם את הסור מרע, אבל גם את העשה טוב, והסור מרע רק לא ייתן לסיגים להופיע, אבל צריכים אחר כל תעשה טוב, שזה בחינת האהבה, שזה בחינת המצוות, שהיא זאת שמגדילה את אור הלוקי בעולם, ובזכות זה העונג מתגלה בצורה של נועם. כן, זה בעצם מה שכתוב בשתי הפסקות האלה כאן. אבל כאן אני רוצה יותר לחדד את המושג הזה שנקרא שמחה, ואנחנו עוברים שזה לפסקה קוף למד ג', הרב כאן אומר בקוף למד בית אמרתי שהעונג שהוא כל הנוגעים צריכים אינם קשורים הזמנים משפיעים גם כממנו, כמו שאמרנו העונג, לכן מה שקראתי בתף למד בית זה העונג היותר גדול שמניע על עונג השם מצד עצמו, זה בדיוק מה שפסקה קוף למד בית משקפת, כן, ולכן כמו שרמזתי שאני מדבר על עונג תמיד נדבר על מקום העונג שהוא לית מחשב הציס הבי, שזה הגעגועים האינסופיים למה שעומד במקור הכל, ומי שרוחו מלא מופעת אור אינסוף, אז תמיד הוא בעצם מכוון אל העונג הזה, אל העונג, כמו שמעתי, הוא סוף סוף מופיע, כמו שמוזכר כאן, בעל מהדרך הוא כן מופיע בעולם של בינה, בעולם שבסוף שבר מזרים חיים גם לעולם, כי בבינה יש בה את התנועה העליונה שלה, שכל מיני מתבטלת אל מה שעומד במקור הכל, אבל יש את התביעה הנעימה שלה, שככל שמקיים יותר מצוות, ומורים יותר את השמחה, אז נותנים לעונג הזה, כן, בדיוק מה שדיברנו בפעם הקודמת, כאילו בשיעור הקודם, לשיר שירים, להיות לא במקום כזה של אזק המוות כאהבה, אהבה קשה כשון כשאר ישפר ישפייש, במקום כזה שרק מבטל את החיים, אלא כל עולם המצוות נותן לו את היכולת להתגלה בצורה נעימה, וזה העולם של ישראל של מה נעים גורלנו. בסדר? כן.
הרב, עכשיו אנחנו, למה הרב הוא מכנה את זה חדוות השם
העליונה,
שתמיד זה
אומר לצער? זה בצורה, לא יודע אם צער, אבל גילו בירדה. זה משהו כזה שתמיד, כל, וזה כל הקורת רוע שקיימת בעונק. שהעונק תמיד מחבר אותנו למה שמעלינו. אז משהו כזה שאנחנו אף פעם מרגישים שאנחנו תפסנו אותו, שהשגנו אותו. וזה בדיוק המקום הזה של אותה אהבה בתענוגים, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים, כי הנעימות באה בגלל שאנחנו יודעים שיש משהו שהוא מעלינו. מה זה הפר? בדיוק. אז העונג הוא זה שמבליג את הפר. בזה הוא מאוד מאוד מעורר את ההתחדשות, הוא מעורר את העונג, הוא מעורר את המקום המאוד מאוד גדול. אבל הפר הזה הוא, לכן יש בו בחינה משם שהוא בחינת חדווה. אז רב כאן, ביסוד העונג והשמחה, קצת באמת אומר דברים שהם קצת מפתיעים ואנחנו צריכים טיפה להבין אותם. הוא אומר, הענווה והעירה בהתגלותן הן מולידות את העונג ואת השמחה. אמנם בא העונג העדין מיסוד הענווה, והשמחה תורה מיסוד העירה. יהיו ברצועים של אלה חזונות מוערים בעל די הופעת אורותם מזה על זה, קוראה נילם יעמדו יחדיו. זו קודש אלה ענפים, בא גבורה לנה רבת החי לפועלת את כל צבן החיים בהדרת קודש. יש כאן משהו שהוא קצת מפתיע, לחבר את השמחה אל היראה, לחבר את השמחה אל היראה. בצורה פשוטה, שמחה קשורה לאהבה, קשורה למקום סגנים אחרים, החיבור בין השמחה לבין היראה, יש בו משהו מסוים שכאן שקצת היה מפתיע. אנחנו רק באים להזכיר את המדרש חז"ל מפורסם, שמה שעשה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסילייתה. שיש בעצם מעל החוכמה, ראשית חוכמה, זה יראת השם, היא בעצם עומדת בראש החוכמה, והיא שעומדת בראש החוכמה, היא רק העקב עקב ענווה של יראת השם, היא רק העקב של הענווה. אז בעצם יראת השם נמצאת במדרגת ביניימית בין החוכמה לבין ה... בין החוכמה לבין הענווה. שבהקשר שעכשיו כאן מאיר את הדברים, דברים שאולי דיברנו גם, צריך לדבר לי גם בעבר, שענווה ויראה הם שתי ביטויים של קישור לגודל. אבל יש קישור לגודל שבא מתוך התמזגות, היבלעות בגודל, ויש קישור לגודל שבא מתוך מרחק. הענווה היא, יש בצד שענווה גדולה מכולם, שהיא מקום כזה שבו הכל בלוע בה, הכל בלוע באלוקות, שבעצם אין בכלל מקום לחיים פרטיים של האדם. והעירה, כן, שעקב ענווה, עירת השם, עשתה ענווה עקב לסילתה, העירה היא הקוויים, הרגליים של הענווה. כי רגליים זה בעצם מקום שקשור לתנועה, זה מקום שקשור להתהלכות. בהקשר המיוחד הזה, עירה זה הביטוי של הענווה בתוך עולם שהוא רחוק מאלוקות. בהקשר יותר רחב. בעצם עונג זה מקום כזה שבו אין בכלל חיים אישיים של האדם. כי יש רק את האובייקטיביות. ואדם בלוע בתוך האובייקטיביות זה פסגת הענווה שגדולה עם כולם. דווקא במקום שיש סובייקטיביות, שיש סובייקט ואובייקט, אז יש את הצורך ללכת, אז יש את ההליכה, אז יש את היראת שמיים, שזה להיות עומד אל מול השמיים, יראת שמיים, כמו שהרצוד תמיד אומר, יראה משון לראות, להיות עומד אל מול, שם, 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 להיות בתנועה כזאת שאין מלוכה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה זה איך?
היראה זה לא דבר
כיפרון כמו
שאדם...
לא, אז יראת שמיים, כמו שדיברנו פעם בעבר, שיש שבע מדרגות של יראה, הרב מסדר אותם באורות הקודש ד', לא חושב כזה יראת עונש, יראת החטא, יראת הרוממות וכו' וכו'. יראת שמיים זה להיות רואה את השם שם שם, להיות כל הזמן במצב של תנועה. שבצורה עמוקה פנימית, יראת שמיים, כמו שהמהר"ל מסביר הרבה בהרחבה, בנתיב העירה, היא מה שבעצם קשור אל כל מידת המלכות, לכל מידה סובייקטיבית, ולהיות עומד אל מול הקדוש ברוך הוא. כן, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. אוצר זה תמיד ביטוי למלכות, לכלי הקיבול, ואין לו כאילו קדוש ברוך הוא בית גנזיו, בית גנזיו כוונה, במקום שהוא גנוז שם, בעולם הזה הכוונה, אלא אוצר של יראת שמיים. שנאמר, אלוקים עשה שירו בפניו. הכל בידי שמיים, הכוונה הכל אובייקטיבי, חוץ מיראת שמיים, שזה סובייקטיבי. יראת שמיים זה בעצם המרחב הסובייקטיבי שלנו, של איך שאנחנו עומדים אל מול השם. זה מה שמעורר את כל יסוד התנועה, את כל יסוד ההשתלמות, את כל יסוד ההליכה מחיל לחיל. בהקשר המיוחד הזה, דווקא השמחה שקשורה, כמו שאמרנו קודם, למידת המלכות, שקשורה להנכחה של השם בעולם, אז היא מגלה את הענבה לא בצורה של אחד, שהכל בלוע בו, אלא הוצאה של שתיים, של הוא ואנחנו. כשהוא עושה לזה, אנחנו כמובן רוצים להיות דבקים בו, קשורים אליו, אבל זה כאילו זה כבר שפה של זוגיות, שזה בעצם המקום הזה של השמחה, שכמו שרמסים קודם בפסקה הבאה של ארץ ישראל, שהוא המקום הזה של מידת המלכות, שזה דווקא המצוות של ההנכחה של שם השם בתוך הארץ עצמה. ולכן דווקא היראה היא זאתי שבעצם מדברת על בורא ונברא, זה המקום הזה שיהיה קשור דווקא אל המידה הזאת של השמחה, וזה בעצם, ומה שהדגשנו קודם, אין שמחה כהתרת הספקות, זה אבל דווקא כהתרת הספקות, שהייתה שאלה והייתה תשובה, שיש מרחק ויש בסוף סוף פתרון למרחק המסם הזה. זה בעצם המקום המסם הזה של היחסים של אובייקט וסובייקט. והענווה, שהיא קשורה למדרגת העונג, שאז זה תנהג על השם רותא דליבה, היא מקום כזה של היבלות בתוך כל, בתוך כל המוקר הולכי, והיו לאחדים בידיך. אבל דווקא בהקשר מוחד הזה, הפער, הוא זה שבעצם בסוף גם מעורר את השמחה, כי הוא מעורר גם את המקום הקיומי שלנו אל מול האור אלוקי, בסדר? זה אולי דברים שהרב כותב כאן, תסתכלו בקובץ א' ר' א'.
השמחה שיש פער, השמחה עם ההתקדמות, או השמחה מזה שיש אותי?
בצורה סמויה זה שיש אותי, בצורה גלויה שיש התקדמות. כאילו, התת מודע, אסור לחשוב על יותר מודע שיש אותי. כי אתה אומר שיש אותי, זה פמיניזם. זה להנתק את הנוקבה מהמקור שלה. אבל כשאתה חי את ההתקדמות, אתה חי כל מיני את המקום הזה של אתרת ספקות, אז בצורה סמויה יש כאן איזושהי חיות של הנקודה הקיומית של הסובייקט. אבל כמובן, כמו שתמיד אנחנו מזכירים, שאין סובייקט בלי אובייקט, אין אישה בלי של אישך תשוקתך. סובייקט זה, בתרגום מלטינית זה נושא, שהוא נושא את הדבר עצמו, אז ברור שיש כאן כל מיני מערכות יחסים. אבל, ועומק קורת הרוח של, של הסובייקט, של האישה, זה שהיא נפגשת עם בעלה, אבל זה בא בכוונה בשפה של, של, של איש ואישה, בצורה של ייחוד, בצורה כזאת שמייחדים כשתי דברים שונים, של זיווג בשתי דברים כאלה, בסדר? זיווג זיווגים. מה הקדוש ברוך הוא? כאילו, לשון אחת של המדרש, שאין לו הקדוש ברוך הוא בית גנזיו בעולם הזה, אלא יראת שמיים. שואל לכם מה הקדוש ברוך הוא עושה משהו בעד העולם. מזווק זיווגים, שיש כאן דווקא הפער הזה, איך הוא מחדש הרבה חידושים גדולים. וזה קשור דווקא לשמחה, שהיא התרת הספקות, שהיא בעצם בצורה עמוקה פנימית, אתה תראה כשיש כאן קורת רוח עמוקה פנימית בזיהוי של נקודה סובייקטיבית, אבל שמה היא, שהיא כל הזמן נמצאת בתנועה, כל הזמן פונה לקדוש ברוך הוא, כי בלי זה חלילה יהיה מפריד אלוף, לא יראה מאורות, יהיה ניתוק של המלכות מקור הכל, חז וחלילה. בסדר? אז הרב כאן כותב, באלף רש אלף, כשם שהוויה המוחשית היא תבועה על התנועה התדירית, כן הוויה הרעיונית, תבועה היא על השמחה הבלתי פוסקת, זה פסקה שמצאת גם באורות הקודש בית לפי זכרוני, כן הוויה הרעיונית, תבועה היא על השמחה הבלתי פוסקת, כן שבעצם הרב אומר, הרי העולם המוחשי, עולם הטבע, אם לא היה בו תנועה, הוא לא היה קיים. דיברנו פעם בעבר, איך כל דרגות הדצחם, אפילו בדומם, אם לא שהייתה בו תנועה, הוא היה מתפורר. אז כל מה ש... יסוד הקיום של העולמיות, זה התנועתיות שבו. אם אין תנועתיות, יש כיפאון, יש שאלם של העולם. אז הוא אומר, כך אותו דבר גם בתנועה רוחנית, כן, כן, הבעיה הרעיונית, תבועה היא על השמחה הבלתי פוסקת, ששמחה זה תמיד קשור למקום כזה של תלמידי חרים אלה מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שמח העולם, שמחה הוויה פנימית כולה. מגבים חלקיים משביטים תנועה חלקית, ומגבים קודקותם בעולם הפנימי משביטים את השמחה, כמו שבעולם הפיזיקלי יש כאלה ש... כל מיני דברים כאלה שבולמים את התנועה, ואני כבר עכשיו צריך לומר, וזה שהם בולמים את התנועה, אומר הרמח"ל שזה דבר הכי טוב בעולם. כי אם זה לא בולם את התנועה, לא הייתה תנועה. חלק מושג תנועה זה מושג ההתנגדות. כן, הרמח"ל מביא דוגמה, ונראה לי שבזמנו חודש המושג הזה שנקרא השעון, כן, איך? אורגין, כן? אז אומר שאם אין גלגלי שתיים שולחים לכיוון הפוך, אז המורה שעון לא שווה כלום, מהר מאוד הוא כבר רץ 24 שעות, ואז הוא מפסיק לראות את השעות. חלק מהדברים הטובים שיש בשעון, שיש בו את הגלגלי שתיים שולחים לכיוון הפוך, שמעכבים, כי זה בדיוק יוצא את המצב הזה שנקרא תנועה, שנקרא השתלמות, שנקרא, כמו שאמרנו, בצורה סמויה, את המקום הזה של הזוגיות, כאילו, כן? אז העיכוב, אולי, וזה שמתגברים עליו, הוא זה שבעצם יוצר את סוד הזה. כמו שאומר, מעכבים חלקיים, משביעים תנועה חלקית. מעכבים כדוגמת לבעולם הפנימי, משביטים את השמחה. יורד הוא רוח חיים, מתנועה שמחתו עצמית, על די השמטות של איסורו בעבודת אחים מטיבים וגולמיים. משלים הוא את חוסר שמחתו, בתקוות עושר שהוא מצרם לפי מצבו, הולך רוח ומתגדל, כי הוא ביותר מדי גודלו, את אפסיות של תקוות הללו, מקודת שמחתו יורדת, עד שהוא מתגדל. מה זה מתגדל? עד שהוא מכיר שאין כל סיבה לשמטת השמחה המקורית, שכה רבית, שמחת מאוד עולמים, ונתקוק עוד לראה כמציאות תקוות נובלים, שכים יצלחו ילצו לפני השם, שרסו לספחה, שבעצם כל העיכובים באים לדרוש ממנו להבין שאיננה הדבר תלוי על הבי, לעורר את דווקא העיכובים החיצוניים, מעוררים את הדבר שהוא לא יתלה את עצמו, וכל דברים חיצוניים, יבין שזה דורש את ההתנאה הפנימית שבאה מתוכו. אני רק הבאתי דבר הזה כי הרב כאן מאוד הבליט שהמושג של השמחה זה המושג של השמחה הבלתי פוסקת, של ההתגברות, היא זאת שבעצם עומדת ביסוד הדבר הזה שנקרא שמחה. נראה לי שגם בעין היה, אני לא בטוח שכאן היה משתמש בביטוי שמחה, בוא נראה על תלמידי חכמים שאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עוד מתחזור כל דבר על פתחון אותו, כשאין נשלם כפי תעודה יותר נזירה מוכנה לו, ונאמר כוחות מוצאות שכוחות פעלים וכוחות נפעלים. מובן הדבר, שמות הכוחות הפועלים הוא שלא יהיה להם כל עיכוב מניעה מלפעול פעולתם, פשוט הפעולה הוא נגד חוקם, והפך ידונם, כוחות הנפעלים, אינו גם קבלת הפועל המנוחה, ואם חסון פועל בצורכו אימה, אז שאני מנסה לראות אם באמת... לא, הוא לא משתמש בביטוי עונג כאן, שמחה, הוא משתמש בביטוי עונג, אז אני באמת לא אתכם, שפסקה כאן, הוא כן מדבר על התנועה המתמדת, ועל השינה פוסקת, אבל כאן הוא דווקא מזכיר את זה בביטוי של עונג, אני לא יודע אם הפסקה כאן היא באמת, לפחות בניסוח של הרב כאן, אם היא מסייעת לבירור שלנו. בסדר? אז אני ממשיך הלאה, בסדר? אומר הרב, בפסקה הבאה קוף למדלת, בסדר? בארץ ישראל אפשר להמשיך שמחה דקדושה גם ממקור השמחה בעצמה, אבל לחוץ לארץ אני יודע שאני מרגיש רק ש לא יודע, אולי אני אשם כנראה ש... כי נציתי להביא, אולי קטעתי ביטוי ברכות יותר טוב שבת א', אז זה צעות שלי אין זה, אבל לא נקרא, נקרא את הדברים לפני בסדר, רק אם יש שני השבת אני רואה עוד מעט תקרא את הדברים בסדר, זה רק קודם כל שבת א', כן? סליחה, עוד שלי. אז הרב אומר, בארץ ישראל אפשר להמשיך שמחה דקדושה גם ממקום השמחה בעצמה. אבל לחוץ לארץ אי אפשר להמשיך שמחה בני הקטגוריה ואחרון של כוחות הדין שבחוץ לארץ. כי אם על ידי שאיבה של שמחה ממקור העונג, שם אין שום מניע ופגע מגיע, שמח אפילו משום צער חורבן, שמחה עוד אסור, התענוג שרי. כן, שזה דברים שקשורים לימים שלנו, שהגמרא אומרת שיום שנחרב בית המקדש, אז אסור שמחה ולכן אסור את המשתאות לשתות, וכן כל הסוגיה שמה. אומרת הגמרא שאף על פי כן, לא זוכר שם מדובר משהו על לגבי מנהלים מיוחדים שיוצרים תענוג, שאומרת הגמרא מקשה, שאומרים שזה כן עושים, אומרת הגמרא מחלקת, ששמחה הוא דאסור זכר לחורבן, אבל תענוג שרי, כן? זה משהו שהוא בעצמו קצת מפליא, כי תענוג זה נראה משהו יותר איכותי מאשר השמחה. ולמה? כתוצאה מהחורבן, שמחה עוד אסור, אבל דווקא תענוג הוא זה שמותר. במיוחד לפי מה שביארנו עכשיו, שהעונג קשור למקום מאוד מאוד אצילי, ושמחה קשורה למקום מאוד מאוד גלוי, אז לכאורה, אם שמחה אסורה, קל וחומר שעונג יהיה אסור. אלא שכמו שבעצם הרב כאן מביא את הדברים, כי זה שמיום של חג המקדש אסור לשמוח, זה לא הלקאה עצמית שאנחנו צריכים לדכות את עצמנו. אלא כי אין את המושג הזה שנקרא שמחה. כי השמחה היא מידת המלכות. השמחה היא ההנחכה של הקדוש ברוך הוא בארץ. אז בצורה אמיתית, זה לא בצורה מלכותית, אנחנו מאפקים אותנו שמחה. לא שייך לדבר על שמחה, לא שייך לדבר באחד החשוכה, במקום כזה של תומת ארץ העמים, לדבר על איך ההנחכה שאור אלוקי לארץ. כמו שהרב מתאר הרבה פעמים שנחמתו בגלות שהוא קשור לנור הדקיקה של ילד ילאיה, אורות ארץ ישראל, פסקה ג', שאז הנשמה מתרוממת למקוריות העליונה, למקום הזה שקשור לכללות האדם, למקורות מאוד מאוד מופשטים, ומלא בגלות חלילה לא שנותקנו מהמקור אלוקי. אנחנו מתקשרים אליו מהמקום השורשי, שזה בעצם הביטוי של תענוג ודשארי, אבל שמחה, דיינו להנחיר את הדבר הזה בתוך המציאות העולמית, זה עדיין דבר שהמציאות לא עדיין בשלה עליו. כמו שהרב צבי יהודה לפי זכרוני מזכיר, שזה ההבדל בין שבת, יש גם לזה, עכשיו נזכרתי פסקה באורות הקודש ב' על ההבדל בין שבת לבין יום טוב, ששבת, הרב אומר, היא קראת על שבת עונג, ויום טוב שמחת בחגיך. אז הרב צבי יהודה מזכיר, כן, שהגמרא אומרת שאין שמחה אלא בבשר ויין, ולגבי שבת, הגמרא בשבת קופית ת' אומרת, במה מענגו, מענגו בדגים ובמיני תרדין. אז קודם כל רואים שיש הבחנה שביום טוב זה לא במה מסמכו, אלא אין שמחה אלא. יש חפיפה בין מילי שמחה בין מושג בשר ויין. אין חפיפה בין הדגים ומיני תרדין לבין העונג. אלא לראות מה עוזר לעונג. אבל גם יותר מזה, שדגים זה משהו עדין יותר, שהוא מעורר את ההרגשה הפנימית. ודווקא הבשר והיין הם איזשהו שורים למקום הנוכח, למקום הגלוי. ויש שבת, עקביה וקיימה. וזה גם בתקופת הגלות, שלא תהיה צערה ביגון והנחה ביום מנוחתנו. יש את כן, יום זה לישראל, אור ושמחה, נכון, אני צודק, שזה של אריזל, נכון, אני צודק שבעל המפייתו אריזל, נכון, כן, שהוא על פי התורה הפנימית, כל מה נאמר, בשבת יושב, איך זה תנה לנצב, נו חדש מדשן, או נכון לנחבת, בשבת יושבת, בזמר ושבחה, נו, בסדר, לא רוצה, אנחנו לא בעבירה של שבת, אנחנו לא... יש פה. אתם יודעים, לא כתב, בכלל גם הפנימיות הוא לא כתב כלום, מי שכתב זה רק מה הוא סיכם את הדברים שלו. כמעט הדברים היחידים שיש ממנו זה זמורות שבת, זה הדברים הישירים שיש ממנו, הרבה מהם הם פנימיים, אבל כאן דווקא זה זה, כן, ראשי תורות יצחק, לוריה, אז כן, זה ארי, אז הוא אומר, חמדת הלבבות, כל השיעור כזה, חמדת הלבבות לגרומה שבועה, שעוד לחבות, נשמה יתרה, נפש מצרה, יסיר הנחה, שבת מנוחה, אחר איך הוא אומר, חדש מבית שם זכה לחרבת, ובכה משם נתן לנצבת, שעוד שבת זה יום שפחה, שבת מנוחה. הוא כתב את זה על פי דברים שידועים משמו, שאומר שמיום שנחרב את המקדש, אז נפלה משמיים ארץ יפת ישראל, מידת המלכות ירדה למקומות הכי נמוכים, ונמצאת בשפל המדרגה, במקום שלא הייתה, לא בתקופת גלות מצרים, ולא אפילו בתקופת בית ראשון, ולא אפילו בבירת העולם, נמצאת אפילו במצב יותר ירוד, כל הימים שלנו נמצאת במצב יותר ירוד מאחרי חד אדם ראשון, במקום כזה שמידת המלכות נמצאת בעומקי עומקי הקליפות, אבל הוא אומר, כל זה עד ליום שישי אחרי הצהריים, שעד לאט לאט היא מתחילה עילוי, אגבי עילוי, ואומר, ובשבת היא מגיעה למדרגה של בית ראשון, שבה זוכה מילת המלכות להיות בשיא גובה, נמצאת במקום הזה של כל מדרגת התורה, ואין הבדל בין התורה לבין כנסת ישראל למקום הזה, ובעצם כל שבת, זה מה שאתם יודעים שהגר"א לכן הקפיד בשבת חזון, לא לעשות אף מנהגי אבלות, ובשולחן ערוך שם, בהגאות שלו, מקפיד על דברי, לא מקפיד, מחולק על דברי הרמ"א, שמדבר שהמקום בין מנהגי אבלות שבת, כי בשבת, אין, בית המקדש בכלל לא חרב, הוא שלם לחלוטין, כי שבת קשורה למקום שהוא כל כולו קבע וקיימה, זה המקום העצמי, זה המקום של העונג, ששם אין ירידות ומרידות. ימים טובים, כמו שהגמרא בשבת אומרת, נכון שאין ימים טובים בחוץ לארץ, נכון שם בדף קוף מבית שם, שמועדיכם וחודשיכם שנה נפשי היו אלי תורך, שהכל זה כי ימים טובים זה בעצם לגלות את העונג בתוך הזמן עצמו, בתוך סדרי הזמנים עצמם, בישראל תקשורים זמנים, וזה בעצם המקום הזה שלכן, כן, משום צמח ובן שמחה עוד אסור אותנו קשרי, שנוגעים באהבה, מקור קודש, ורדתי למטה שמחת תורה מדושנת עונג, שמשכת תביא את ישראל קצת גם בחוץ לארץ. אז זה לא שבגלות אין בכלל שמחה, אלא אחר כך בונים את השמחה, בונים אותה מתוך העונג, בונים אותה מתוך אותה נקודה עליונה שורשית פנימית, השיב נפש שמחיל מחזה השם דרך, אפילו אותה לשמח בשמחתה, זה לכן שמצונמך פרידו שותיך, לשמח בשמחת גוייך, להיטל מחלתך, וכל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שעצם הגעגועים האלה, זה בעצם לעורר את מדרגת העונג, את המדרגה העצמית הפנימית, שאנחנו מנכיחת מהם בתוך העולם, כן, סליחה. בפסח
יש למדל שעושים מצוות יש שמחה.
ערך?
בקוף למדל, שעושים מצוות יש שמחה.
כן.
זה לא משפיע למלכות, כי אדם נמצא
בגלות?
ברור שבגלות שעושים מצוות, זה בשמחה, גם בשעת הימים כתוב, את המצוות, כן עושים בשמחה.
כן. אבל זה לא, כן, אבל...
זה כאילו בועה בתוך ה...
כן, קודם כל, כי באמת, כל הסיבת הגלות היא תחת השולה ותאז וגם לך בארץ ישראל, בשמחה וטוב לבב מרוב כל. והגלות היא התוצר היציר שלא עמדנו בארץ ישראל בשמחה. ואני רק מזכיר, כי מכיוון שמצוות בחוץ לעצמה, מבחינת הציבי הרציונים, אז כמובן שצריך כמה שתדר להשתדל לעשות אותם בשמחה, אבל זה לא באמת הרמב"ם המפורסם שמצוות צריכים לעשות בשמחה, הם בפשט הכתובים קאי על ארץ ישראל, שבעקבות זה בגלות. אז יש כאן איזושהי דרישה גדולה כן לעורר כמיהה אל המקום המיוחד הזה. אבל עיקרה של השמחה במצוות היא קשורה למקום שהמצוות הם עיקר, והם לא רק זכר, שזה בעצם רק שמופיעים בארץ ישראל. וכל הבחינת הציבים הציונים זה בעצם, כמו שאני אומר, זה לנהוג במקום העונג איזה שהם נטיפים עדינים של, של שמחה. אבל הכל באמת, כמו שכן, דברי הזוהר מפורסמים, שביא את הסתירה בספר תהילים, כתוב אחד אומר, עבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר, עבדו את השם בעירה, ואיך זה, לא זוכר את הפסוק, במזמור ב' בתהילים, שם כתוב, עבדו את השם בעירה, נכון? במזמור ב' בתהילים, למה כשהוא גאה, נו, ואין כאן אנשים שקוראים תהילים כל יום כזה, כאילו, עבדו את השם בעירה איך? כן, עבדו את השם בעירה וגילו בדעת. הזוהר מביא את הסתירה, אומר הזוהר, כאן בחוץ לארץ וכאן בארץ ישראל, שבחוץ לארץ עבדו את השם בעירה, בארץ ישראל עבדו את השם בשמחה. אז עכשיו זה ודאי שגם בחוץ לארץ צריכים להמשיך את השמחה, אבל בצורה אמיתית זה מה שהרב כותב, נכון, ש כל הדור שלנו כבר לא מושר לעבוד בעירת העונש, זה חלק מטביעת אחים, הארץ ישראלית, כאילו, כן, זה, כי, אבל זה עוד פעם, זה לא משהו מלאכותי, זה מהות הדבר, כי שמחה היא הנכחה של דברים, דת המלכות, זה מה שגם הדברים שהרב כותב בעין היה שבת, על הסוגיה של הלל ושמי, מפני מה בוצרים מטהרה ואין מוסקין מטהרה, כן? אז הרב שם אומר, כן, שבית שמאי אמרו שבצירת היין צריך לעשות רק כדי שלם תובל, כי יש חשש שיתמת את הפירות, ואת המסיקה בית שמאי יתירו לעשות בתומה. בבית הלל שאלו אותם, מה אתם מחלקים בין מסיקה לבצירה, כמו שזה מותר גם למותר. אז בית שמי אמרו להם, תיזהרו, אם אתם מקניטים אותי, תזהרו, זה הילה בשמי. אמר לו, יש שם פני מוצאות הלב שלהם, אמר לו, אם אתה כתב גודל תשובה למסיקה, אם אתה כבר מקניט אותי, אז אתה צודק, אז אני אחמיר גם במסיקה. מה באמת ההבדל בין מסיקה לבין בצירה? מסביר הרב, והנה החינוקים את הלטור שלהם לשמחה ולתענוג. איזה של שמחה ברב הוא היה נשמח והיה נשמח. המציא התענוג הוא השמן, כשמן בתמותיו, שיין קשור אל השמחה, אין שמחה בשב היין, זה קשור אל המקום הבוקע כלפי חוץ. שמן קשור למשהו מאוד איכותי, אקסקלוסיבי כזה, שהוא בעצם כשמן בתמותיו, שהוא קשור אל המקום העדין יותר, הפנים יותר. שיחה של תענוג הוא מגיע כאן לעדן ולפנק הרגשת העונג ביותר. שעכשיו עונג הוא לכאורה משהו יותר מפונק מיין. זה קשור לאנשים יותר איכותיים לכאורה, כן? אבל אומר על כן הוא תעשה בתי מלכים, שישה מלכים משמן עמו וכולי וכולי. אני לא כל הם יכולים להיות חסידים של קודש עד ששמחתם ונוגם כולו בכלית אור. הדברים שאני אומר בהמשך, שמסיקה, שהיא קשורה למקומות מאוד עדינים, אז שם לא צריכים הרבה להילחם בכל מיני חולשות. אבל דווקא, בצירה של יין שהיא זאת קשורה אל ההמון, כי הרב אומר היחידים קשורים אל העונג, אל המסיקה. ההמון קשור אל היין, אל השמחה. ודווקא המקום הנוכח הגלוי הוא, אם הוא לא יעשה מתוך טהרה, הוא יכול להוביל אותו למקומות מאוד מאוד מסוכנים כאילו. ולכן במקום של שמחה, כמו שמעתי שיש הבדל מגלות לגאולה, יש הבדל בין אם אנשים הכשירו את עצמם לזה או לא, לכן בית שמאי אמרו שגזרו תומה על הבצירה. אבל המסיקה שהיא קשורה למקום מאוד מאוד עדין, למקום מאוד עליון, למקום של יחידי סגולה, שם היא לא זקוקה את הדברים האלה. רק עוד פעם מבדית כאן ברב, שרואה שהעונג קשור למקום העדין, השורשי, הצילי של החיים, והשמחה קשורה למקום ההמוני, המתרחב, המתגל של החיים עצמם. וזה בעצם מה שכבר כתב זמני ממש, אבל זה, טוב, זה כולנו מכירים, כבר דיברנו זה בעבר, במאמר עונג והשמחה, שרק, כאילו, הרב מקום מדבר, עונג ושמחה, עונג ושמחה, רק שורות האחרונות, שמסבירים מה זה עונג ושמחה, רואים ברב על דרך השלילה, שהוא אומר, כל פרויקט רגשות משות נצות מצות הכרח ומעקה, ויש את המקום החומרית הרוחנית, הם תחיל שמותם, ומי כדי להעמיד את האדם אל עונג ושמחה, אז רואים שההפך מעונג ושמחה זה הכרח ומועקה. ומה זה בין הכרח למועקה? שהכרח זה היעדר רצון עצמי. מועקה זה הפוך, יש רצון, אלא שיש משהו שחוסם אותו, שלא נתן לו להתבטא. אז בזה לעומת זה, אפשר ללמוד שהכרח בצורה חיובית, עונג, הכוונה, מקור החיים עצמי, ושמחה שיפך המועקה, זה שיש למקור החיים עצמי גם את יכולת ההבטאה, יכולת הפריצה, יכולת ההתגלות שלו בתוך החיים עצמם. בעזרת השם, נשתדל לפעם באה ללמוד קוף למדי, ככה אולי...